סוף מעשה במחשבה תחילה, שככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולא רק ברא, אלא גם בורא עכשיו את העולם. המחשבה של הקדוש ברוך הוא היא מחשבה טובה. כמו שהזכרנו אתמול, בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כאמור, לא עושה אורים גדולים, ככה נאמר. מה זה בטובו? ברצון הטוב. מחשבה טובה של הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום, כולל היום הזה, והזמן הזה והשעה הזאת, כל הזמן הוא מחדש מעשה בראשית, זה הבריאה עצמה, הכל מתחדש כל הזמן. שאלו אותי, למה לא רואים את זה? למה לא רואים את זה? אדרבה, אנחנו רואים את העולם מתיישן, לא מתחדש. כל דבר שאנחנו נוגעים בו, פתאום הוא הולך ונעשה יותר ויותר ישן, יותר... למשל, סתם, בן אדם נולד, אז הוא הולך ומזדקן, ובעצם, איך אומרים, נעשה יותר... לא מתחדש. לא מתחדש. אני עומד ליד הנכדים שלי, כולם כאלה ג'לובים, ואני כל שנה נעשה יותר נמוך. מה קרה? הסבירו לי, תראה, אתה זקן, אתה כבר התבגרת, אתה, התאים שלך לא מתחדשים כל כך. אתה מבחינה פיזית, מבחינה פיזית, כשאתה מסתכל על העולם שאנחנו חיים בו, הוא לא רק שלא מתחדש, אלא הוא מתבלה, הולך ומתבלה. הולך ונעשה יותר... כמה כפרט, כבן אדם. אתה אומר כל דבר, אתה קונה משהו. קונה חולצה, קונה... איך שקנית, המחיר ירד. אתה רוצה לה, כבר למכור את זה למישהו אחר? כבר זה עולה פחות. קנית מכונית? הופ, מסכן, כבר הפסדת 10,000 שקל, רק שקנית אותו לפני... רצית למכור אותו. הכל הולך ומתבלה. אז למה כתוב בתורה ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, שלא רק שלא מתחדש, אלא מתיישן. בטובו, בכל יום מתיישן מעשה בראשית. איזו שאלה. באמת, הרבה נוגעים בשאלה הזאת, למה לא רואים את ההתחדשות בעולם? והתשובה היא פשוטה. בשביל לראות את ההתחדשות, אתה צריך לראות את הדברים בעולם, בחיים, בכל דבר, בפרספקטיבה. זאת אומרת, בגדול, בכלליות. אם אתה לא רואה את זה בכלליות, אז באמת אתה לא רואה את ההתחדשות. אני אתן כמשל, כדוגמה, עץ. עץ ששותלים אותו, הוא שתיל. אתה לא רואה שהוא צומח. בשביל לראות שהוא צמח, אתה צריך לבוא כמה חודשים, חצי שנה, שנה אחרי זה. השתיל הקטן הזה כבר נהפך שיח, או אפילו עץ לפעמים. למה יש לך ראייה פרספקטיבית? אתה רואה את זה איך בהתפתחותו. אתה לא רואה את הרגע. אתה לא רואה את עכשיו. אתה רואה איך שהדבר הולך וצומח. אותו דבר, כל הבריאה כולה בעצם. כן? קורא הדורות מראש. כולה מתפתחת, כולה מתקדמת, כולה. אלפי שנים. באותו רגע, אתה מסתכל על המציאות, אתה לא רואה את זה. אבל אם אתה מתעלה, ואתה רואה את הדברים בכלליות ולא בפרטיות, אז אתה רואה שבאמת הכל מתפתח, הכל גדל, הכל שמח, הכל... עכשיו תשאלו אותי איך פותחים את העיניים הכלליות האלה. איך לומדים להסתכל על המציאות שאנחנו חיים בה, לא רק על העכשיו, על הרגע נאמר, אלא לראות את זה ב... כלליות, בפרספקטיבה גדולה, בגדול. שאלו אותי, נו. איך? מה, אתם לא יודעים איך? באים לאן? נכון, אתה בעצמך, אני... לא, אני אומר את זה רק כמי... מילה, צריך לדעת להסתכל על המציאות, ללמוד. לראות אותה בגדול, לראות אותה בכלליות. אנחנו חוליה בשרשרת. זה האמת. אנחנו לא... איזה בועה בתוך המציאות. אנחנו באים מאיזשהו מקום, אלפי שנים, אבל גם הולכים לאיזה מקום, אלפי שנים. נצח ישראל לא ישקר. אם אתה רואה רק את החוליה, דיינו את עכשיו, לא רק שאתה לא רואה את ההתחדשות, אתה נמצא תקוע, פשוט תקוע בעכשוויות. אבל אם יש לך ראייה יותר גדולה, כמו שאני אומר, בינו שנו דור ודור. בינו, כן. של אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. להסתכל על כל המציאות בגדול, כמו שאומרים. אתה רואה שהכל מתחדש. מה שהיה אתמול זה לא היום. ומה שיהיה מחר זה לא היום. מה שהיה לפני 50 שנה זה לא היום. ומה שיהיה בעוד 50 שנה, אני מבטיח לכם, זה לא כמו שהיום, מכל הבחינות. אז מה יהיה איתי בתוך זה? מה אכפת לך? מי אתה? אתה חוליה כזה, יש שרשרת ארוכה. תסתכל על זה בפרספקטיבה. דור הולך, ומה דור? איך אתם יודעים? זה כתוב, אבל לא רק כתוב, רואים את זה בחוש. דור הולך ודור בא, דור הולך ודור בא. השבוע הייתי ב... מתי זה היה? הייתי בלוויה של... מישהו שלמד כאן לפני הרבה שנים, נפגשנו, והזכיר לי שהיינו גם בברית. אז הוא אומר, תראה מה זה. זה הייתה אישה, היא אמרה, היינו בשמחה, עכשיו בלוויה, פק, 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 פק. איך זה מסתדר? זה ראייה פרספקטיבית. דור הולך, ודור בא. צריך ככה לראות את הדברים. כמה שאדם יש לו ראייה יותר כללית, הוא רואה את ההתחדשות בכל דבר. כמה שאדם הוא תקוע בעכשוויות, בפרטיות שלו וכל זה, הוא רואה את ההתיישנות. הכל הולך ונעשה ישן לכאורה. זה דיברנו פעם שעה, סוף מעשה במחשבה תחילה. המחשבה האלוקית היא מלווה את הבריאה כולה, את העולם כולו, ואותנו, וכל אחד מאיתנו, וכל דור ודור, וכל... היא מלווה אותנו כל... היא לא הולכת לאיבוד. המחשבה הזאת היא מחשבה טובה. היא לא מחשבה רעה. גילוי המחשבה הטובה הזאת דורש עין טובה, לב טוב, מעשים טובים. כל הדברים האלה, פתאום מגלים לך שאתה חי בעולם שהוא מתפתח כל הזמן. והוא משתכלל כל הזמן. הוא מתחדש כל הזמן. אז לעשות את זה עבודת בית, שיעורי בית, צריך לעשות. איך מסתכלים על הדבר? בשביל זה לומדים תורה, בשביל זה אדם הולך בדרכי האלוקים, ומאלו הוא רואה את הדברים. בהקשר לעניין הזה, כאן יש מאמר של הרב בסעיף ז' בבקשה. בדף ממתת סעיף ז', תפתחו בבקשה. פרק ו', דף ממתת סעיף ז'. פרק ו', דף ממתת סעיף ז'. האלוקים ברא את העולם, כל הבריאה כולה, לטובה. למה לא רואים את זה? למה לא רואים את הטובה הזאת? למה הדברים האלה לא נראים לנגד עינינו? הרב מביא כאן מדרש, והמדרש חמוקר. דרך אגב, הבוקר, אתמול פיתמו לנו את הראש, מחר יהיה חם, 30, וואי וואי, אני כבר הלכתי לישון ברגשה שאני קם בבוקר לתוך תנור, נכנס לתוך תנור וזה. טוב, אמרתי, בבוקר השכם, קמתי לתפילה, והיה זה קרה, אני נחמד מאוד. באתי למשרד, ושארתי, הלכתי למצ אל הבנות, אני יוצא החוצה, קרייר. לא יודע, אני יצאתי ברגשה שאני יוצא לתנור, נכנסתי לפריג'ידר. תראו מה התקשורת יכולה לעשות לנו. מפתמים אותנו, בסוף אתה בא, המציאות תופך לך על הפנים. רגע, זה לא משם. היה לי חן מבחינה פסיכולוגית, אבל מבחינה מעשית, לא פעם אתה פוגש את עצמך אתה נוחסים לך כל מיני דברים בראש, ואתה מתפלא, אתה מסתכן, וזה לא, זה לא, זה לא בדיוק הדבר הזה. זה מאוד מעניין. איפה עכשיו? איפה, כאן? לחוט.
אה, זה משפיע, ואני לא יכולה להגיש את זה בעצמות, כמו אני שכבר בגיל מבוגר, מרגישים כל
זה... לא יכול להיות, אני... בכל זאת, הייתה לי הפתעה נעימה. ולא, אני אומר, זה דרך אגב, אתה סדרת את החום, אמרתי, אוהדה, אתה עושה חם או כאן. נחזור לעניין שלנו. יש מדרש שאומר שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב עץ פרי בהתחלה, ואחר כך כתוב עץ עושה פרי. אז המדרש אומר, באמת לכתחיל היה צריך להיות עץ פרי, ואחר כך האדם חטא, והארץ גם כן התקלקלה כתוצאה מזה, ולכן זה עץ עושה פרי. בהתחלה היה צריך להיות טעם העץ כטעם הפרי, דיינו מתוק, ואחר כך טעם הפרי והעץ יש שני דברים אחרים לגמרי. העץ אין לו טעם, אדרבה הוא קשה, אי אפשר לטעמים בו שום דבר, והפרי כן יש לו טעם, זה המדרש ככה אומר. וצריך להבין את הדבר הזה. מה נקרא טעם העץ כטעם הפרי? באופן פשוט, האדם, פעם, לפני שהאדם קלקל את מעשיו, אז היה מצב כזה, היית ניגש, נאמר, לעץ ברוש כאן בשדרה, היית רוצה לטעום טעם של פרי מתוק, היית אוכל את הגזע. הוא מתוק מאוד. טעם העץ כטעם הפרי. ככה זה היה לכתחילה צריך להיות. וככה יהיה לעתיד לבוא. אתה תאכל את הגזע, ותרגיש מתיקות, כמו קנה סוכר. אתה אוכל את הקנה סוכר, אתה מרגיש את המתיקות. זה היה צריך להיות לך תחילה. אבל היום זה לא ככה. היום הפרי זה לחוד, והעץ זה לחוד. על זה כותב כאן הרב מאמר, שמסביר לנו למה באמת בדור שלנו, בדורות בכלל, מאז מעשה בראשית, טעם העץ הוא לא כטעם הפרי. ולכתחילה זה היה ככה, ולעתיד לבוא זה יהיה ככה. שטעם העץ יהיה כצדם. בואו נקרא את הדברים. בתחילת הבריאה, ראוי היה טעם העץ להיות גם הוא כטעם פריו. מתוק. ועכשיו הרב מסביר למה הכוונה באופן פנימים של הכתובים האלה. כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית, גבוהה כללית, ראויים היו להיות מוחשיים בחוש נשמתי באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. ככה זה היה לכתחילה. אני אתן לכם דוגמה. היום, רוב האנשים עובדים בשביל מה? אתם יודעים בשביל מה? מה זה הפרי של העבודה? כסף. רוצים להרוויח כסף. מישהו עוד עובד כאן? אתה עובד? למה אתה עובד? פרנסה.
אני לא עובד.
אתה חקלאי אולי? כי חקלאים לא מרוויחים במילא. סליחה שאני... לא נפגעת. אני אומר, אנשים עובדים... למה? העבודה זה העץ. הפרי זה המשכורת, או הרווח, זה אדם הרוויח. היום, לפעמים העבודה היא משעממת, היא קשה, היא בלתי נסבלת, כל הדברים האלה, אבל אתה אומר, טוב, בסוף החודש אני אקבל את התלוש שלי, את המשכורת שלי, בסדר, אני אוכל קש כמו שאומרים, אבל הפרי, הפרי זה העיקר. או שאדם הוא עצמאי יותר, אני יודע, אז הוא אומר, אני רוצה רווח. הוא אומר, טוב, אני אתאמץ, אני זה, אני קשה לי וכל זה, אבל בסופו של דבר, אני אקבל משהו, אקבל רווח. והתרגלנו לדבר הזה. אבל זה בדיעבד, זה לא לכתחילה. לכתחילה, האדם שהיה עובד, היה צריך לו סיפוק. מתוק כל כך. כל יום הוא רץ לעבודה, מבסוט, חלה, שמח. לא בגלל הכסף, בגלל עצם העובדה, העבודה הוא היה שמח. היה יהודי אחד, קראו לו גורדון. גורדון הוא חיים בדגניה. אתמול ידיד שלי סיפר לי שהוא היה באיזה נופש, בטבריה, אז הלכו לבית הקברות בכנרת, של כנרת, על חוף הכנרת, ובבית הקברות הזה, הוא ראה את הקבר של גורדון. ואני בצעירותי הייתי בקיבוץ משמר השרון, שהיה משתייך לתנועה שקראו לה גורדוניה. למה גורדוניה? על שם גורדון הזה. גורדון הזה היה איש שהיה לו עמל כפיים, הוא עבד. הוא יצר תיאוריה שמתאימה למה שאנחנו לומדים כרגע. הוא קרא לזה דת העבודה. דת העבודה אומרת, העבודה היא הערך האמיתי. עצם העובדה שאתה עובד, זה הדבר חשוב. התוצר, נאמר, זה גם חשוב. אבל צריך לטעום בעבודה את המתיקות של העבודה. את החדווה, את השמחה, את כל זה. בכל דבר שאתה עובד. אז זאת אומרת, טעם העץ צריך להיות, אם העבודה זה אמצעי, והעץ זה האמצעי, והפרי זה ה... אתה צריך באמצעי להרגיש טוב, להרגיש סיפוק, להרגיש שאתה עושה דבר חשוב. זה לכתחילה. אבל בדיעבד, רוב רובם של האנשים חיים, שהם רואים את ההבדל בין הפרי, דהיינו הכסף, התוצר, ובין העבודה, אומרים זה לחוד וזה לחוד. זה קשה וזה טוב, זה מתוק, זה טוב. זה מובן הרעיון. אז בקיבוץ היה דבר כזה, היו, כמו שאידיאליסטים קראו לזה, היה פעם ביטוי כזה, אידיאליסטים. והאידיאליסטים האלה, ואני הייתי בתוכם, קצת אידיאליסט, לא הייתי צעיר, לא הייתי, אבל הוותיקים שם בקיבוץ היו דבר מעניין. הם היו רואים ערך בעצם העובדה שהם עובדים. ואיפה זה נבחן, איפה הדבר הזה בא לידי בחינה? שאתה עובד בעבודה משעממת. אני הייתי פרדסן, עבדתי בפרדס תקופה מסוימת. פרדס, בקטיף, אני לא יודע אתם קצת עבדתם. בקטיף, ביום הראשון זה מאוד נחמד. ביום השני זה קצת פחות נחמד. אחרי 3 חודשים בקטיף, אתה מתפוצץ משעמום. נמאס לך לראות תפוחים. אתה כבר לא יודע מה לעשות עם עצמך. כל 5 דקות מתקיע על השעון. מתי ייגמר הזמן? אלה הגורדוניסטים, שמחים, מבסוטים, משעמם. כמה שיותר משעמם, יותר טוב. למה? אתה עומד במבחן. אתה עומד במבחן. הסיפוק שלך בגלל שאתה, עצם העבודה זה הסיפוק. עצם עובדה שאתה מתגבר על השעמום, ואתה יושב ואתה ממשיך לעבוד. וואי, דבר גדול. דת העבודה קראו לזה. דת העבודה. אדם עושה, עובד, עמל, לא בגלל התוצר, אלא בגלל העובדה שהוא עמל ועובד. זה נקרא טעם העץ כטעם הפרי. העבודה של האמצעי, אתה מרגיש את המתיקות של הפרי, של הדבר הזה. זה המצב האידיאלי שבו האדם צריך לחיות בעצם. ככה הוא צריך לחיות. לחיות, להרגיש בכל מה שהוא עושה, שהוא עושה דבר ערכי, דבר חשוב, ולא לראות את עצמו עבד, אלא עובד, עובד את השם בכל דבר, בכל דרכיך, דאהו בכל דבר ודבר. על זה מתכוון כאן הרב, שאומר, יאללה, תחיל היה צעם העס, כטעם הפרי. אלא מה? הדרדרנו. האדם הראשון הקבע, אנחנו ההמשך שלו. ואנחנו, יש לנו חיים של לכתחילה ובדיעבד. יש חיים, אנשים חיים בדיעבד. כל הזמן עושים משהו, אומרים, הלוואי שיכולתי לעשות משהו אחר. אין לי ברירה, אני עושה את הדבר הזה. אין לו סיפוק מזה, הוא לא שמח בזה, אבל הוא עושה את הדברים האלה. אבל זה לא צריך להיות, לכתחילה צריך להיות ההפך. כן. הוא מלאכתו בשדה, אני מלאכתי בעיר. אלה אחד המרבה, אחד המיד, יחווה את ליבו לשמיים. ולא לעשות דברים בדיעבד, כאילו אני חי בטעות, ואני עושה את הדברים שאני לא צריך לעשות. על זה כותב כאן הרב. מתחילת הבריאה הוא היה טעם העץ להיות הוא כטעם פריו. כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית רואים היו להיות מוחשיים בחוש נשמתי באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. אבל טבע הארץ, הארציות והחומריות, טבע הדברים, התנודדות החיים, אנחנו נמצאים בחיים לא פשוטים. החיים שלנו, כמו שראו, הארץ שלנו מתנדנדת כל הזמן. המציאות שלנו היא מציאות מורכבת, מסובכת. ולאות הרוחניות, שהאדם מתעייף מבחינה רוחנית, שהיא נסגרת במסגרת הגופניות, גרם שרק טעמו של הפרי, דיינו של המגמה האחרונה, האידיאל הראשי מורגש הוא בנועמו והדרו. אבל העצים, שזה האמצעים, כמו שאמרנו, העבודה וכל זה, הנושאים עליהם את הפרי, עם כל נחיצותם לגידול הפרי, נתעבו, נתגשמו ואיבדו את טעמם. זה המציאות שאנחנו חיים כיום הזה, נאמר. לא כולם, אבל אומר, רוב האנשים. וזהו חטא הארץ, אומר, שבעבורו נתקללה, כשנתקלל גם האדם על חטאו, כמו שאנחנו אומרים זה על חטא האדם הראשון, שארץ בצבון תאכל לחמך, קוץ ודרדר, תוציא לך, אתה זורע זרעים מצד אחד, אתה יוציא קוצים מצד שני, אתה מתוסכל ממה שאתה עושה, הציפיות שלך לדברים כאלה או אחרים לא מתגשמות וכל הדברים האלה, אתה חי בדיעבד ולא לכתחילה את החיים שאתה חי אותם. וכל זה בגלל האדם. למה האדם? כי האדם הוא היצור שהתנהגותו משפיעה לא רק על עצמו, אלא גם על העולם שהוא חי בתוכו, כולל הארץ. מבחינה היסטורית נאמר, ארץ ישראל למשל, חטאנו בבית שני, שנאת חינם, כל זה. הלכנו לגלות, מה קרה לארץ ישראל? שוממה. הייתה שממה ממש. מדבריות, ביצות, מה לא? למה? בגלל שיהודים שנו אחד את השני. מה הקשר בין זה ששנו אחד את השני ובין חטא הארץ? מה הקשר בדבר? לכאורה, זה דבר מוסרי וזה הדבר הטבעי, אני יודע, כדור הארץ, אני יודע. מה זה? מסתבר שזה לא ככה. מסתבר שההתנהגות של האדם היא המשפיעה גם על הארציות, גם על המציאות שאנחנו חיים בה. למה המשל דומה לבית? בית יכול להיות ארמון, מקום נהדר, נפלא, אבל אם בתוך הבית הזה שונאים אחד את השני, אז כל הארמון הזה הוא חרב. לא היום, מחר הוא ממש יחריבו אותו, ימכרו אותו, יעשו אותו, לא יודע מה. אז רגע, מה קובע כאן? עצם העובדה שהבית עומד על תילו, או ההתנהגות של האנשים שבתוך הבית היא קובעת את הדבר? ההתנהגות היא קובעת את הדבר הזה. כמו שאומרים, חוכמת נשים בנתה ביתה, ואיוולת טיפשה, אישה טיפשה מה? הורסת אותו. היא הורסת אותו. אז רגע, הבית זה דבר פיזי. לא, רק נדמה לנו. הבית עומד על יסודות שהעולם עומד עליהם, על דברים ערכיים, דברים מוסריים, דברים... על זה זה כאן, זה מה שאומר כאן, חטא האדם, הוא גרם לכך שגם הארץ, דיינו, המציאות שאנחנו חיים בה, היא מרירה, היא לא נותנת את פירותיה. עד מתי? עד מתי? עד שנעשה תשובה. ועכשיו ארץ ישראל, נחזור לארץ ישראל. פורחה! איזה יופי. עמק ישראל, אתם באים מעמק ישראל. משהו. מסילת ברזל. כבישים. מחלפים. לא יאומן. גם החקלאות זה בסדר. שדות, הכל פורח. למה? למה? עשינו תשובה. מה זה עשינו? עם ישראל עשה תשובה. מה זה תשובה? לשוב לארץ ישראל. אז אותו ארץ שממה, חרבה, כל זה, פתאום קם מתחייה. הכל... זה ברמה ההיסטורית, נאמר. אבל אותו דבר ברמה האישית של כל אחד ואחד. ברגע שיש שלום בית, ותיקון וכל הדברים האלה, מותק של בית. הכל עומד, הכל בסדר. ברגע שאין שלום בית, אוי אוי אוי, בלגן שלם. זה מובן הרעיון. זה מה שאומר חטא האדם, וזה בא לידי ביטוי לא רק בזה שהארץ הוציאה קוץ ודרדר וכל הדברים. המבול בעצמו, זה עדות הממשית, כל המציאות כולה התהפכה כתוצאה מההתנהגות הבלתי מוסרית של המין האנושי. וזהו חטא הארץ שבעבורו נתקללה, כשנתקלל גם האדם על חטאו. וכל פגם, תרשמו לכם את זה, זה כמו רב נחמן מברסלב, כל פגם סופו לתיקון. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, מה אומר רב נחמן? תאמין שאפשר לתקן. אם אתה חושב שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר גם לתקן. זה יסוד גדול בחיים. כי לפעמים אדם רואה קלקולים, הוא מתייאש. בא הרב נחמן מברסלב, שהוא אומר מה שהרב קוק אומר כאן בלשון שלו. כל פגם סופו למה? לתיקון. כל פגם סופו לתיקון. הוא יכול להתקן. ולא להתייאש אף פעם, חס ושלום. כל פגם סופו לתיקון. על כן, מובטחים אנו בבירור שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה. דיינו מה? טעם העץ יהיה כטעם. זאת אומרת, אדם יצא לעבודה בשמחה גדולה. למה יש לו? הוא אומר, אני רואה בעבודה ערך, רואה בעבודה חשיבות. הוא יצא בשמחה, למרות שהוא יהיה קשה לו, אבל הוא לא רואה בקושי הפיזי, נאמר, את הבעיה. אז הוא אומר, האידיאל, הדברים שהוא עושה, דברים ערכיים, חשובים, כל הדברים האלה, זה יעמוד ביסודו של כל העבודה שלו, והוא יהיה... אני אתן לכם דוגמה, אולי מדווקא מהמשקים. יש מה שנקרא רפתות. רפתות. פעם היו רפתות קטנות, היום בכלל זה... יש רפתות גדולות, אצלכם במושב יש עוד רפתות קטנות גם? הגדולות, לא קטנות. אין דבר כזה. אבל מה אין דבר כזה? אז נניח שאדם יש לו רפת. תראו את ההבדל בין אידיאליסט לאינטרסנט. והרפת הזאת הוא מגדל פרות, אבל כל הזמן הוא חושב על החלב ששותים בני אדם, ילדים, אנשים, חלב. חלב דבר טוב, מה אתם אומרים? אל תהיו לי צמחונים כאלה. חלב זה דבר טוב. מבסוט מהעבודה. כל יום הוא אומר, תראו מה זה, כמה ליטרים חלב. הבאתי לאנשים לשתות. כל כך מרוצה מהעבודה, מהעובדה שהוא משקה את הבריאות חלב. בסוף החודש, כמה הוא מסתכל על הנהלת חשבונות, אולי איזה הפסד גדול. מה אני אעשה? מה אתם אומרים? תראו, אם אתם אידיאליסטים, אתה אומר, אכפת לי הרווח, הפסד, העיקר מה? שאנשים שותים חלב. אם הוא אינטרסנט, מה הוא אומר? אם כן, שוחט את הפרות, דורק את הכל. תראה את ההבדל בין זה לזה. נתתי דוגמה. או היום למשל, אני לא יודע אם שמעתם שיש מה שנקרא אידיאליסטים שהולכים להתיישב על הגבעות, ויש שם מקומות כאלה בגוש קטיף שחרב לצערנו הרב וכל הדברים האלה. או גוש קטיף דוגמה. פצצות, פצמרים, מה לא? מה נתן להם את הכוח לעמוד שם? בני שיחיה, הרב רענן, שהוא מלמד כאן. הוא היה גר בנצרים. נצרים, בתקופות, הוא גם גורש מנצרים. הוא אומר, לא פעם, גם כשאני הייתי, אבל בדיוק הוא אומר, אבא, כאן יורד אלינו מבול של פצצות. ונוסעים לשם, היו נוסעים משוריינים. והיו יורים עליהם בדרך. מה היה צריך לעשות אם הוא היה אינטרסנט?
אתה יודע
מה זאת? אה? מה זאת? מה, אני צריך את כל הבלגן הזה? נכון או לא? אבל הוא אידיאליסט, הוא ואשתו, בילדים. לא הזיז להם שום דבר, רק לצערי נורא, גירשו אותם בכוח משם. זה נקרא טעם העץ כטעם הפרי. הוא אידיאליסט! הוא עושה את מה שהוא עושה בגלל שהוא מאמין שהדבר הזה הוא דבר אמיתי, דבר נכון. זה מובן. הוא אומר, לעתיד לבוא, אומר כאן הרב, כולם יהיו אידיאליסטים. לא יהיה מצב של אינטרסנטיות ודברים כאלה, אני פועל רק למען עצמי. אלא אני פועל כי אני מאמין בערכים האלה. לא בגלל התוצאות של כסף, לא כסף, כבוד, לא כבוד, או דברים כאלה. זה מובן הדבר. זה מהפך בתפיסה. דרך אגב, היה מצב כזה, לפני הקמת המדינה וגם אחרי הקמת המדינה, הרוח שהייתה במדינה הייתה רוח אידיאליסטית. אנשים היו באמת אידיאליסטים, באו, עלו, התיישבו בביצות, בקשיים, בכל הדברים האלה, ולא עשו חשבון, הם מרוויחים, לא מרוויחים, כן, כמה מרוויחים, כל הדבר. זה היה, הוריי לזכרונם היו כאלה. הם באו לכאן לפני השואה, הלכו לעבדו קשה מאוד בכל זה, ולא באו לכאן בגלל שהבטיחו להם איזה לוקסוס או משהו כזה. אדרבה, גרו באוהל, לא היה להם ריאות, לא היה להם אוכל, לא היה להם כל דבר, והיו שמחים, מבסוטים חנס. זה היה הדור ההוא, אבל היה מהפך. זה מזכיר לי תלמיד שלמד כאן פעם לפני הרבה שנים, שהוא היה בשיעור בחיפה, באחד הרבנים סיפר לי את זה. והרב דיבר על גן עדן. הוא התקשה להסביר לתלמידים, זה היה חוג ליהדות כזה, מה זה גן עדן? אז קם הבחור הזה, שהוא קיבוצניק מקיבוץ בעמק ישראל, איפה שאתם גרים, לא רחוק מכם. והוא אמר, תראו רבותיי, אני רוצה להסביר לכם מה זה גן עדן. כשהוריי באו ליישב את עמק ישראל, היה שם עדן, אבל לא היה גן. ומה הכוונה? הייתה רוח, עדן זה רוח. אידיאלים, שמחה, התלהבות. אבל מה היה? לא היה שום דבר. גרו באוהלים, לא היה שם, והיה קשה, קשה, קשה. גן זה סדר, הכל מסודר. לאט לאט, הוא אומר, הקיבוץ נהפך לגן, תשעים, בתים, חדר אוכל, הכל. אבל העדן הלך. העדן הלך. נשאר גן בלי עדן. גוף בלי
נשמה.
אז גם כאן, כשהקמנו את המדינה, טעם העץ היה כטעם הפרי. כולם היו שמחים, מתלהבים, אידיאליסטים. חל איזה מהפך. מה המהפך? המהפך שפתאום נהפכנו לאינטרסנטים. פתאום האדם עומד, מה שהיה חשוב לי ביותר זה לא האידיאליות, אלא מה אני מרוויח. מכל הבחינות, מכל דבר ודבר. אז היה פעם פלקט של משרד הממשלה, מה אני עושה בשביל עצמי. היה פלקטים גדולים וראו, אמרו זה כל מיני דברים שנעשים במדינה. היה עצמי, מה אנחנו עושים בשביל עצמנו, עצמנו כתוב, בשביל עצמנו. זה היה אחרי מלחמת יום כיפור. כאילו לחזק את המורל, ומה אנחנו עושים בשביל עצמנו. אז ראיתי את זה, צרם לי מאוד. אמרתי, צריך למחוק את הצדיק. לא מה אני עושה בשביל עצמי, אלא מה אני עושה בשביל עמי. זה העניין. זה לא מה, מה אתה עושה בשביל עצמך? בסדר, זה אינטרסנטיות. או בשביל עצמנו אפילו. מה אתה עושה בשביל עמנו? בשביל הכלל, בשביל הציבור? זה טעם העץ כטעם הפרי. אז זה היה מהפך. אבל הרב כאן מסביר לנו, רבותיי, זה לא יישאר לעולם ככה. יגיע הדור שאנשים יבינו שצריכים לעשות למען האידיאלים, למען הרעיונות הלהיטים עם הכל. לא מה אני ארוויח הזה, מה יצא לי מזה. ההפך הוא הנכון. זה מה שהרב אומר כאן. כי תשוב הארץ מחטא, ואורחות החיים המעשיים לא יהיו גורמים לחוץ, לשון חציצה, בעד הנועם של האור האידיאלי, הנתמך בדרכו על ידי אמצעים הגונים, ומחזיקים אותו ומוציאים אותו מן הכוח אל הפועל. ואנחנו בדור הזה, והתשובה עצמה, המזרמת את הרוח הפנימי, אשר נטבע במסולות תאום של היעדר, והפך המגמה האידיאלית, על ידי נתינת רווח לרוח הצדק שניתן בתחילה במועקה, תיתן עוז לרוח האידיאלי לחדור בתוקפו גם בחלקי כל המכשירים הרבים, ומכולם יותאם טעמו של הזיו המגמתי, ולא יישא עוד האדם חרפת העצלות בדרך החיים האמיתיים, שזה נובע מכל הנושא, מה שאמרנו, שאדם חושב רק על עצמו ועל האינטרסים שלו וכל הדברים האלה. ומהרה בימינו, אמן.